דוקטורס ברדיו תל אביב עם הפרופסור יהודה אדלר. אף אוזן גרון.
ואני יוצא מהמעלית ומולי פרופסור אופיר הנזל, שהוא מומחה לכירורגיית, רגע אופיר, מומחה לכירורגיית האוזן ושיקום השמיעה בארם, המרכז הרב תחומי לרפואת אף אוזן גרון. ערב טוב אופיר.
ערב טוב.
מה שלומך?
טוב, תודה, מקווה ששמעתם.
כן, אנחנו נדבר על סיבוכים רפואיים שעלולים להיגרם כתוצאה מפירסינג. אנחנו יודעים שניקוב איברי גוף שונים במטרה להרכיב, לענות בהם פירסינג, זה מנהג מוכר משחר האנושות. בעשורים האחרונים המנהג רווח בעיקר בקרב בני נוער וצעירים, כצורך לביטוי אישי ואמירה אופנתית. האוזן בכללותה, בחלל הפה, הלשון, השפתיים, אפילו הלחיים, הם אזורים נפוצים לביצוע פירסינג. זה לא קשר לסוג התכשיט, החומר שממנו עשוי, המיקום שלו. אני חושב שחשוב לדעת שלמנהג הזה גם יש סיבוכים. יתכלו סיבוכים רפואיים כלליים ומקומיים, ואנחנו נדבר איתך על נושא הפירסינג. אז קודם כל, אילו שיטות, פרופסור הנזל, קיימות היום לניקוב חורים?
אני יותר מומחה לסיבוכים של השיטות מאשר לאיך עושים את זה, אבל אולי אפשר לצאת לדרך מתיאור קצר של המבנה הזה.
אוקיי, רק אתה לא נקלט טוב, אתה צלולרי?
לא, אני לא על ספיקר, אני במשרת הקט.
אוקיי, הנה עכשיו יותר טוב, כן, עכשיו יותר טוב.
אוקיי, אז הפרקסת שלנו מורכבת מרביתה שמצופה באום, ובקצה התנוך אין לו סחוס. הזכרת תינו, ואני חושב שהם כבר ידעו שהמקום הנוח ביותר לעשות פירסינג או הגילים הוא דווקא באזור שאין בו את הסחוס, מכיוון שהסחוס הוא איבר רגיש. החילוף חומרים שמתרחש בסחוס והספקת הדם שלו הם גדלים יחסית. והסחוס של שלמה תלוי בהספקת הדם מהמעטפת לו, שנמצאת מתחת לאור. מה קורה בזמן שעושים פירסינג באזור שיש בו סחוס? יכולים לקרות כמה בעיות עקב כך. שבעצם בגלל חיתוי לא מספק נכנס חיידק פנימה, תופס או את הסחוס או את הציפוי של הסחוס, ובעצם נוצר זיהום בתוך האזורים האלה שקטיינו, הם דלי הספקת דם, וכל המערכת חיסון שלנו, וגם אנטיביוטיקה מה אנחנו נותנים, מגיעים דרך מערכת הדם, ואז בעצם החיידק שחודר מתגבר על מערכת החיסון שלנו, ונוצר שם זיהום שמצד אחד קשה להכחיד אותו, ומצד שני יכול לגרום לעיוות המבנה של האפרקסת, עיוות לא יפה, ועוד בעיות שונות שיכולות להצריך טיפולים אנטיביוטיים מאוד ממושכים, שבועות על שבוע, וגם לפעמים כירורגיה בניקוז. זה דבר ראשון שיכול לקרות. עוד דבר שיכול להיות, שבזמן שמנקבים את הפרקסת, חודר דימום בעצם בין השכבה שמספקת אותו, שמזינה אותו, ואז הסחוס בעצם מנותק מהספקת הדם שלו ועלול למות. ואנחנו נקבל אזור שהסחוס הוא כזה חלש, מעוות, ושונה מהצורה הטבעית. ולכן אם מחפשים איזושהי המלצה גורפת, ואני לא מתייחס כרגע לדעה אם זה אסתטי או לא אסתטי, כי זו דעה אישית, לא דעה רפואית. איפה שיש סחוס, אגב זה כולל גם את כנף האף, ההמלצה באופן כללי להימנע מפירסינג של האזורים האלה, מהסיבות שציינתי להם.
אז רגע, להימנע מפירסינג באזורים האלה?
שאיפה שיש סחוס, עכשיו.
אז בוא תגיד לנו איפה יש ואיפה אין, בדיוק.
האמת שכל אחד יכול למשש את עצמו, אם מחזיקים את הפרקסת, מרגישים שהיא קפיצית כזאת.
נכון.
וזה איפה שסחוס, וכשיורדים למטה, התלוך הוא קצת כמו סמרטוט כזה, אין לו חוזק משלו, למה? כי אין בתוכו סחוס, אז איפה שאת הקפיציות הזאת אין סחוס, וזה אזור שמי שבוחר שיעשה שם פירסינג ויכניס לשם מה שהוא רוצה. והאזורים שיש סחוס שהם שער האפרקסת ובפני אומרים כנף האף, הם אזורים שהם הרבה יותר פגיעים.
הבנתי. לשון, לשון.
עכשיו, עוד, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. אם מי שבחר לעשות פירסינג באזור שיש אפרכסת, קודם כל, שיפתח בעצמו גם שתי עיניים או שבע עיניים, ויראה שהחיתוי של האזור נעשה כמו שצריך. ודבר שני, אם קורה משהו, שיפנה מיד לטיפול, לא לחכות זמן ההמתנה שמופיע בספרות, בין הופעה של סימנים ראשונים לזיהום שיופיע כמה ימים אחרי הפירסינג, עד שפונים לטיפול רפואי הוא שבוע, וזה הרבה זמן. ישראל בסך הכל הרפואה נגישה לאנשים.
כן, תגיד לי. אם
עשיתם פירסינג קרה משהו, לכו לטיפול.
אוקיי, עכשיו, קודם כל אני אעבור לשאלה שלי, אבל ענת מיהות שואלת, מה עם הלשון?
הלשון. אז הלשון, בכל מקום יש את הבעיה. הלשון שלנו היא בעצם בנויה משריר, עם ספקת דם עצומה, ובדרך כלל הפירסינג עושים בקו האמצע של הלשון, כלי הדם מגיעים מהצדדים.
כן.
אז סיכוי שבמהלך הפירסינג ייפגע כלי דם כמו איזה עורק קטן, הוא יותר נמוך. עם זאת, היה ויש דימום בתוך הלשון, זאת בעיה חמורה, מכיוון שאם יש דימום בתוך הלשון, והלשון מתנפחת בגלל הדימום הפנימי, בעצם היא יכולה להתנפח ולחנוק, לא לאפשר לו לנשום. זו רצינית.
אתה יכול טיפה לזוז מהמקום שלך, כי הקליטה כל פעם נפגמת?
כן.
מצוין.
אני יכול. בוא ננסה לעבור חדר.
אולי אפילו תעבור חדר, זה יהיה בכלל טוב.
בוא נראה. מה אתה אומר? עכשיו יותר טוב?
כן, אבל נראה לא עוד זמן. אני נמצא.
אתה נשמע. בפארק הירקון יש פחות מגדלי סלולה. אוקיי.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, מתי באמת הבחור או הבחורה, כי בדרך כלל זה בגיל צעיר, צריכים לגשת לרופא? מה הם צריכים להרגיש? נפיחות, אדימות?
אז אם יש בעיה בלשון, זאת אומרת, כל מצב שבו מופיעה נפיחות הדרגתית מתמשכת בלשון, מיד לרוץ לטיפול רפואי, מכיוון שאם זה הזקת אמת של דימום בלשון, חייבים לטפל בזה, בדרך כלל זה עלול, אפילו לא לדרוש טיפול בחדר ניתוח, כדי להפסיק את הדימום הזה. ואז, בכל מקרה, כדאי להיות בסביבה מוגנת של בית חולים.
אופיר, תגיד לי, אתה מבין את הטרנד הזה של הפירסינג? כי אני לא.
תראה, יש לי דעה אישית. אני חושב שמשל שהנזם, לדוגמה, שצמים בסחוס של האף, שהוא אזור מאוד קשה לשחזור, אם קורה בו משהו, אני לא מוצא בו משהו אטרקטיבי, אבל כמו שאנחנו עושים ברפואה, אני מנסה לא לשפוט את המטופלים שלי לפי עמות המידה שלי, גם אם לי זה לא נראה, אני לא הייתי עושה את זה לעצמי.
כן, ברור.
אז אני, אם זאת הבחירה שלהם, אני מקבל את זה. אני חושב שזה טעות, אבל אני מקבל את זה, זה זכותם, זה הגוף שלהם.
אני מסכים איתך. מסכים איתך לחלוטין. כמה שכיח שפונים אליכם אנשים אחרי...
תראה, אני לא יודע להגיד את האחוז, כי אני לא יודע את כל אלה שלא פנו.
נכון.
אני יכול להגיד שאלה שמופיעים עם זיהומים רציניים באפרכסת, בייחוד פה באזור, באזורים שגרים הרבה צעירים ושנוהגים לעשות את זה, זה קורה די הרבה. וזה לא נדיר שמישהו הולך לחדר ניתוח וצריך להוריד לו חתיכה מהאפרכסת של הסחוס, של הסחוס של האפרכסת. במטרה להגיע לסחוס יותר בריא ולהוציא את המרכיבים של הסחוס שהם מזוהמים או נמקיים.
כן. הכרת אנשים שאיבדו חלק מהאף בגלל זה?
לא, אף לא, אבל מצד שני אני גם מומחה לאוזן, אז אם זה היה מגיע כבר לדבר כזה, אז היינו צריכים לבקש עזרה של מישהו שהוא מומחה לפלסטיקה או מומחה לאף.
כן. טוב, אופיר, משהו לסיכום בנושא?
תשמרו על עצמכם, ומה שלא, יש מספיק בעיות אחרות בחיים, אז מה שלא חייבים להגיע על עצמנו.
כן, זה נכון. פרופסור אופיר הנזל, מומחה לכירורגיית האוזן ושיקום השמיעה בארם, המרכז הרב תחומי לרפואת האוזן גרון, היה לעונג לפגוש אותך, שיהיה ערב טוב.
טוב, תודה על ההזמנה, להתראות.